עובד. שלום, ערב טוב, עוד פרק של טכנולוגיות שקלים, אור בן עוז, עומר רימוך, ואנחנו היום מארחים את יוני ארבל, שהוא ה-Head of Global Treasury ב-Wise, אבל גם מציג את עצמו לפעמים כקולבויניק, נכון? יוני, איך הדרך נכונה להציג אותך?
כן, בימינו קולבויניק של Wise בישראל, ועד לפני חצי שנה Global Head of Treasury, ובעבר היותר רחוק גם באיתורו הישראלית כמה שנים. אז כן.
אז הרבה זמן.
הרבה זמן, חלק גדול מהזמן זה בווייז באנגליה, בלונדון, ובשנתיים האחרונות חזרה בארץ.
מדהים. עומר, מה קורה? איך אתה?
אני מעולה, מעולה. Welcome back, אני חושב שחייב להגיד שאני מאוד מתרגש מהפרק הזה. אני חושב שעשינו לו בילדאפ כבר כמה וכמה פרקים. אז באמת לפרק הזה אנחנו נקרא עלייה גדולה, והנהירה של הענקיות פינטק הגלובליות לישראל. אנחנו נשמע מיוני מה יש לו להגיד על זה, ועל ההצהרה הזאת, ונתקדם משם. אז welcome everybody, לעסק.
מאמן.
כן, העלייה הגדולה.
רגע, לפני שהולכים לעלייה הגדולה, רגע, יוני, ספר לנו
רגע.
עליך, ספר לנו וויז, מה זה וויז. אתה יודע, בוא כאילו, תן לנו טיפה גם, בכל זאת, גם באיתור או גם פה, תן לנו רקע.
אז כן, אני הייתי באיתורו בימים המאוד מאוד מוקדמים, ככה 2008 עד 2014, ואחרי זה הייתי בלונדון בכל מיני תפקידים ומקומות קצת פחות מסעירים, ובכמעט 7 שנים האחרונות בווייז, שהייתה טרנספר ווייז לפני זה, אחת מחברות העברות הכספים הבינלאומיות הכי גדולות בעולם, חברה ציבורית, נכון ללפני שנתיים, החל מלפני שנתיים. ומה שווייז עושים, מאפשרים בעצם לאנשים פרטיים וחברות קטנות, לבנקים, לשלוח כסף מסביב לעולם, גם מאוד זול, אבל גם מאוד מאוד מהר, בעצם במהירויות שהרשת השלומים הגלובלית המוכרת והקיימת, סוויפט, לא מאפשרת בכלל וגם לא מתכננת קדימה לאפשר. היום וויז פעילה כמעט בכל העולם, שולחים כסף כמעט לכל העולם, אפשר לשלוח כסף ממשהו כמו 60 מדינות או 70 מדינות, ובעצם מציעים ללקוחות גם העברות כספים, גם להחזיק ארנק דיגיטלי אצלנו עם מטבעות שונים, גם להחזיק דביט קארד, שהחיוב בו במטבעות הוא אותו חיוב שאנחנו חייבים בעברות, ואת אותו שירות גם לעסקים, ולבנקים אנחנו בעצם מציעים תשתית העברות, כך שבנק בעצם יכול לחבר את המערכות שלו אלינו, API, יחסית מאוד פשוט ונעים, ולבצע תשלומים בינלאומיים דרך וויז, ולא דרך סוויפט, שזה יקר ואיטי, והעלות הזאת הולכת ללקוח של הבנק בסופו של דבר. בארץ אני יכול להגיד שחברת מקס של כרטיסי אשראי, לקוח שלנו, ובעצם מאפשרים ללקוחות שלהם לבצע תשלומים בינלאומיים דרכם.
מגניב.
מדהים. אז מה, איך מנצחים את סוויפט? כי אני חושב שלמי שלא מכיר, אני חושב שמה שווייז עשו מאוד אינובטיבי בתחום. אני חושב ששווה אולי לספר קצת.
אז סוויפט זה הפרוטוקול הבין-בנקאי לקורספונדנט בנקינג, אני לא יודע איך אומרים את זה בעברית אפילו, אבל
העברות בין-בנקאיות.
קורספונדנטית, כן, זה תרגום מצוין. וזה בעצם פרוטוקול מאוד ישן, כלומר זה פרוטוקול שקיים בסדר גודל של 40 שנה, ולא מאוד מאוד השתנה מהימים הראשונים שלו, מבחינת המידע שכל בנק צריך להעביר לבנק השני, ובחלק מהבנקים, גם בתהליך שמה שהם עושים עם האינפורמציה הזאת, גם כן לא השתנה. אנקדוטלית אני יכול לספר שפעם העברתי כסף במסגרת העבודה לחברה שעבדנו איתה בקניה, עבר דרך בנק במדגסקר או משהו כזה, וזה התשלום נתקע כי מישהו בבנק הדפיס את זה, וחתם, והחותמת הייתה מטושטשת. ולכן הם עצרו את התשלום. אז כאילו זה סוויפט, בחלק מהמקומות זה הרבה הרבה יותר טוב מזה, וזה כבר דיגיטלי לחלוטין, חלק מהבנקים לא. הבעיה עם סוויפט זה שזה מערכת שנועדה להעברות מאוד גדולות. וברגע שלקוח פרטי רוצה לשלוח תשלום קטן, אני לא יודע מה, ל-Airbnb שהוא שכר ללילה איפשהו, תשלום דרך סוויפט, העלות היא לא פרופורציונלית, לשלוח $100 בסוויפט, הלקוח קצה ישלם $10. זה פשוט לא הגיוני להשתמש במערכת הזאת לתשלומים קטנים, ומהמקום הזה, וזה עוד לפני שמדברים על המרות מתח, והשערי מתח שבנקים מציעים ללקוחות פרטיים ועסקיים וכולם, ומהמקום הזה בעצם התחילו לבנות את החברה, את וויז, שני חבר'ה אסטונים, שבעצם ניהלו חיים קצת הפוכים, אחד חי באסטוניה עם משכורת באנגליה, והשני חי באנגליה עם משכורת באסטוניה, והם התחילו להחליף ביניהם כסף, פשוט לתאם פעם בחודש ככה ביניהם, ולעשות העברה, כל אחד מעביר לוקלית לחשבון של השני באותה המדינה, והם הבינו שיש קהילה יותר גדולה מסביבם, וזה בעצם התחיל כקבוצת סקייפ, שכל פעם מישהו היה אומר, טוב, אני צריך 200 יורו, מי רוצה להחליף? ומישהו היה מחליף איתו, והבינו שזה חייב להתרחב, ומשם החברה הלכה והתרחבה, כשאם תחת אותו רעיון מקורי מאוד מאוד פשוט, שאם אפשר לעשות את הנטינג, את האיזון הזה במטבעות ברמה הלוקלית, כלומר אני אעביר לך שקלים פה, אתה תעביר לי דולרים בארצות הברית, וככה נתקזז. כמובן שכשעושים דבר כזה בצורה מסחרית, צריך להתחיל לעמוד ברגולציות, זה כבר לא בין חברים, צריך לזהות מי הלקוח, צריך לעמוד בכל מיני דרישות דיווח ודרישות בקרה, וככה בעצם החברה הלכה וגדלה, שהיום בעצם החברה מעבירה סדר גודל של 150 מיליארד דולר בשנה, בין לקוחות, בכל המדינות שציינתי קודם, בהרבה מאוד מדינות בעולם, ובעצם סדר גודל של קצת פחות מחצי מהנפח פעילות הזה, ממש צריך לעבור בין מדינות.
כמה אמרת שוב תגיד,
חצי מנפח המסחר הזה, של 150 מיליארד דולר בשנה, צריך באמת לעבור בין מדינות. זה, אגב, המספר שאני מצטט, זה של שנה שעברה, שנה זה קצת יותר גבוה.
וכאילו בעצם מה שזה אומר, חצי מהכסף, חצי מהכסף בכלל לא זז, נכון?
בכלל לא צריך לעבור גבול. הוא זז בין
המחור.
אבל לא צריך לעבור גבול, הוא לא צריך לעבור אמרת מתח, ויש לזה השלכות מאוד מאוד משמעותיות על שני דברים. אחד זה המחיר, ולכן וויז באמת יודעת להציע מחיר שהוא מאוד תחרותי, ואנחנו אולי הכי זולים בכל מקום שאנחנו פועלים בו, ונדבר על זה אחר כך גם באסטרטגיה כניסה שלנו למקומות, אנחנו לא נכנסים למקום שאין לנו אסטרטגיה שבה אנחנו נהיה הכי זולים בו, והדבר השני שזה נותן זה מהירות, כלומר היום אנחנו יודעים לעשות העברות, 50% מהעברות שקורות על הפלטפורמה של וויז, למה שאנחנו מגדירים אינסטנט, שזה מתחת ל-20 שניות. והפרמטר הזה הוא מאוד מאוד חשוב לחוויית לקוח, לא רק בגלל שזה מגניב שזה קורה מהר, אלא בגלל שזה כסף, ולאנשים יש הרבה רגשות כלפי כסף, אחד החשובים ביניהם זה חרדה, איפה הכסף שלי, מתי זה יגיע, ברגע שזה קורה ב-20 שניות, כל הדבר הזה מתפוגג.
מטורף. כאחד שפיל, אתה יודע, ש-cross border payments הם מה שנקרא יקרים לו, לגמרי יכול... אתה יודע, להזדהות עם התחושות האלה, לאומה, תגיד, מהצד העסקי, בעלי עסקים הם כאילו, בעלי עסקים עובדים בחברות, הם גם כאילו, זאת אומרת, לחוצים, או הייתי אומר, כאילו לא לחוצים, אבל ערניים,
מאוד,
on top of it.
מאוד, מאוד. אני חושב שזה תמיד כגובה הסכום, כלומר, אם הטרשולד לקונסומר, הוא לא יודע, נגיד, הוא מפחד שהוא מעביר 1,000 שקל, אז לביזנס שהוא מעביר $20,000 והוא לא בטוח מה קורה, והספק שלו מהכסף לא הגיע, הוא ישר נכנס לחרדה. אני חושב שאינסטנט פיימנט זה באמת מקום שהעולם חייב ללכת אליו, אני מופתע שהוא לא הלך עליו עד היום, אבל באמת יש חברות מדהימות בווייז שעוזרות לייעל את זה.
אבל אני חושב שמעבר לחרדה והתחושה האישית של עובדים או אנשים פרטיים, יש פה גם עניין אופרטיבי, כלומר, מסתכל על מחלקת פייננס ממוצעת, חלק גדול מה שהם עושים זה reconciliation, זה איזון של הספרים, ואם אני יודע שאני תשלום היום ואני אקבל את האישור שלו רק מחר, אז זה אומר שהתהליך שלי הוא הרבה יותר מורכב, והיום עובד אחד התחיל אותו, מחר עובד אחר יסגור אותו, אם זה נסגר באותה נקודה שבה זה בוצע, זה מקטין לי את האופרציה הפיננסית שבאמת לא תורמת ערך לחברה, אלא רק מנהלת סיכונים, מקטין לי אותה משמעותית, אז זה גם דבר חשוב.
מטורף. מטורף, את האמת שזה כאילו זה מעניין, כאילו, אתה יודע, אולי אני אחזור לזה, נחזור לך זה אחר כך, ויתן לנו זמן, אבל התזכרת את זה עכשיו, ומשהו שהזכרת זה בעצם ווייז כחברה נכנסת לשוק חדש, כשיש שם כאילו מה שקרה, it makes sense, כאילו maybe business sense, שיש איזה יתרון תחרותי, יתרון תחרותי. וכמו שאומר ציין, הפרק שלנו היום זה בעצם העלייה הגדולה, צרכני השירותים הפיננסיים בישראל, כאילו בוא ניקח, כאילו חובבי הפינטק למיניהם, חובבי הז'אנר, שימו לב שכאילו בשנה האחרונה, בוא נניח, אתה יודע, פלוס מינוס כמה חודשים פה לשם, ארבע מהיוניקורן או החברות פינטק הכי חשובות שיצאו פה בטוח, אתה יודע, עשור האחרון, עשו איזושהי הצהרת כוונות על ישראל כשוק, ובצורה כזאת או אחרת כל החברות האלה מודיעות על איזושהי כאילו בחינה של פעילות בשוק, או שמו פה אנשים, או שמענו שרגולטורים מדברים על החברות הגדולות, אתה יכול כאילו להגיד לנו מה קורה פה, מה מעניין כאן בישראל?
אז דבר ראשון, אני חושב שהשוק הישראלי הוא מעניין. כלומר, יש פה נפח פעילות מאוד מאוד גדול, יש פה GDP מאוד גדול, וחלק גדול מהשוק הזה, ה-GDP שלו, התל"ג שלו, מגיע מזה שאנחנו שוק מפותח, שוק שעובד הרבה עם חול, כן? זה לא שוק חקלאי שכל התל"ג מגיע מזה שאנחנו מוכרים סחורות החוצה, והדינמיקה הזאת היא חשובה, נגיד המקבילה של ישראל מהבחינה הזאת זה סינגפור, ובסינגפור אנחנו ופינטקים אחרים פעילים כבר המון המון שנים. אז מבחינה עסקית, make sense לבוא ולעבוד פה. הדבר השני, שוק מאוד לא מפותח מבחינת פינטק. כלומר, השירותים הפיננסיים הכי מתוחכמים שאנשים פרטיים משתמשים בהם פה, זה ביט ופייבוקס.
זה ביט, נכון.
ואני לא אומר את זה בזלזול בכלל, אני חושב שמוצרים טובים, ועובדה, החדירה שלהם לשוק היא מאוד טובה, אבל זה נורא מעט. כלומר, אם אתה תעשה סקר בארצות הברית, או באנגליה, או בכל מקום באירופה, אתה תקבל 5-10 מותגים שונים שאנשים משתמשים בהם, ופה יש לך 2. וזה טיפה מזכיר גם את חלוקת ההוגה במערכת הבנקאית בארץ. בסופו של דבר יש לך 2 בנקים, ועוד כמה. אבל, אז השוק הוא בבסיסו, בערכים הבסיסיים שלו, לא מאוד מאוד מתוחכם. אין פה המון אפשרויות ללקוחות, בטח שלא בתחום של המתח והעברות לחול, אבל גם בתחום אחרים של פינטק, וגם זה מעניין, גם זה הופך את השוק למעניין, גם למה אין את התחרות הזאת, אבל גם, או את ההצע הזה, אבל גם עצם זה שאין אותו אומר שחברה יכולה לבוא, והנה, אנחנו רואים חברות כמו פייפל, שישראלים משתמשים בהם עשרות שנים, נכון? יש כמעט 20 שנה פייפל כבר. אז יש פוטנציאל, אבל אין כלים בשוק כל כך. הדבר שבעיניי גורם לזה, הגורם העיקרי לזה, שעכשיו רואים את החברות כמונו וכמו אחרים באות, זה שהרגולציה משתפרת. ויש רגולטורים מאוד מאוד טובים בארץ, ואני יכול ככה לציין לשבח את ראש הרשות לניירות ערך היוצאת, ענת גואטה, שגם קיבלה הרבה מאוד ביקורת על איך זה שהיא בתור יו"ר רשות לניירות ערך, במקום להתעסק בחסכונות שלנו, בפנסיות שלנו וכך הלאה, מתעסקת בפינטק ובבנקאות פתוחה ובדברים כאלה. קיבלה הרבה ביקורת על זה, אני חושב שסתם דברים מאוד מאוד חשובים לתעשיית הפינטק בארץ, בדחיפה של הרגולציה, בדחיפה של הסדר בין הרשויות, כי גם יש איזושהי אי בהירות בין הרשויות שעכשיו היא בדרך להיפטר בין רשות שוק ההון ורשות ניירות ערך וכך הלאה. ולכן אני חושב שהשינוי הרגולטורי הוא אחד הזרזים הכי גדולים, אחד הדרייברים הכי גדולים לזה שרואים עכשיו יותר חברות. בין היתר דובר על לתת לבעלי רישיון זר לעשות סוג של פספורטינג לארץ, שגם זה מהלך מבורך, כי עד לא מזמן הדרך היחידה לפעול בישראל כחברה זרה היה בעצם להקים ישות בארץ ולפתוח רישיון ישראלי, וזה מייצר כפילויות, זה מייצר קשיים, זה כך הלאה.
זה באמת בשורה, זה ברמת הפספורטינג, זה ברמת כאילו בוא תיכנס ארצות הברית בלי ויזה. זה כאילו זה
רמת... זה לגמרי שם, ואני רק רוצה לתת איזה דוגמה, כי אמרת ארצות הברית, ואני חושב שבזה זה משהו שבטח חשוב ליזמים ישראלים לשמוע. ארצות הברית נשמעת כמו שוק אחד גדול, ואתה אומר, אני אבנה מוצר ואני אשיק אותו בארצות הברית, ויש לי 300 מיליון לקוחות פוטנציאליים, מדהים. אממה, פיננסית, ארצות הברית מנוהלת לפי מדינות. אז יש לך מוצר, אוקיי, סבבה, תקבל רישיון בניו יורק, אוקיי, אולי גם בקליפורניה, ועד שתגיע לטקסס ואיואה וכך הלאה וכך הלאה, לנו בווייז יש 49 רישיונות בארצות הברית. אז, אז מהבחינה הזאת, אני הולך עכשיו לאירופה, באירופה גם כן יש, פלוס אנגליה יש איזה 300 מיליון איש, אבל מה, באירופה יש פספורטינג, תוציא רישיון אחד, בצרפת, בלגיה, הולנד, לטביה, לא משנה, כפריסין, ויש רישיון לעבוד באירופה, יש לך גישה לשוק, אתה יכול להתחיל לרוץ. אז, אז זה גם כן מה שצריך לחשוב עליו, ובאמת הגישה של הפספורטינג הישראלית, במיוחד שהם נשענים הרבה מאוד על רגולציה בריטית ורגולציה אירופאית, זה מאוד, זה חדשות מאוד מאוד טובות.
אני חושב שבכללי הרגולציה האירופאית היא מאוד מתקדמת, גם אפשר לראות את זה ממש בשוק ובכמות השחקני פינטק, כאילו אתה רואה הרבה דופליקציות של שחקנים שיש באירופה, שאתה מופתע שאין בארצות הברית ואתה מבין שזה נטו רגולציה. אחד מהדברים שהכי חשובים שאני מרגיש שאתה אומר פה יוני, זה בעצם, אז אנחנו באמת כזה מתחבטים גם בינינו עם השאלה הזאת, האם הכניסה היא בגלל גודל השוק, או בגלל הרגולציה, וזה נשמע שבאמת ככל שהרגולציה נפטרת, ככה גודל השוק הוא פחות רלוונטי. כן. אנחנו גם מסתכלים על זה כישראל, בסופו של דבר נכון, זה מדינה כן. קטנה, אבל כמו שאתה אומר, תעלה גבוה מאוד, פר קפיטה, יש המון מה לעשות פה, והאינוביישן...
ואוכלוסייה מתוחכמת יחסית.
נכון, ומאמצת אגב.
אוכלוסייה שהיא דיגיטל נייטיב, לכולם סמארטפון, נכון. זה גם לא טריוויאלי, אנחנו נוטים להתייחס לזה כטריוויאלי, אבל גם באירופה יש מדינות שהן לא ככה. אז זה גם פיצ'ר חשוב. אני כן אסייג את כל מה שאמרתי עד עכשיו, שנשמע נורא ככה
מבטיח,
והנה הצונמי של הפינטק מגיע לפה, ואני אגיד שיש גם קשיים לא מבוטלים בעבודה עם ישראל, שמסבירים את למה זה לא קרה עד עכשיו, ואולי גם למה הפינטקים ישראלים לא מתחילים מלבנות כלים דווקא לעובדים שלהם פה בארץ, אלא עובדים לכלפי חוץ. אחד, הלוקליזציה בישראל היא לא פשוטה, אנחנו מדברים עברית, עברית זה לא שפה שמתנהגת יפה בכל השירותים השונים.
פה אתה מדבר על כאילו משהו טכנולוגי, או משהו כאילו ברמת ה-right-left, או משהו
טכנולוגי ברמת ה-right-left, משהו שבו אתה אומר, אוקיי, כאילו הפרודקטים שצריך לבנות את ישראל, צריך להיות בישראל. צריך להבין כאילו את התרגומים האלה, את ה... כך הלאה. דבר שני, יש בישראל בעיה לא מבוטלת של, של זיהוי. כלומר, יש המון תעודות זהות בישראל, כשאתה מסתכל על זה ואתה רוצה לפתור את זה. ועל תעודת זהות ישראלית למשל, רשמית, אין את השם באנגלית. מה שמייצר בעיות... לא טריוויאליות, ואתה יודע, ולתרגם חיים כהן ללייף כהן לא בדיוק עוזר לאף אחד בווריפיקיישן, ואין כל כך ספקים שפותרים את התחום הזה עכשיו. אז למי שמאזין ורוצה ליזום דברים, אז התחרות על ווריפיקיישן של ישראלים לדעתי פתוחה מאוד, ויש מקום לבנות בה.
בכללי זיהוי מסמכים בישראל זה תופעה.
נכון, וזה אפילו בלי להיכנס לזה שיש פה עובדים זרים שלא בדיוק יכולים להשתמש כרגע ברישיון ישראלי בשביל להזדהות עם תעודה זרה ולשלוח כסף מישראל, זה דורש פתרונות אחרים. יש פלסטינים עם סוגים שונים של תעודות, אז העבודה בישראל גם בבסיסה, בפונדמנטלה, זה שפה שהולכת נגד הכיוון וזה תעודות לא ברורות, אז זה לא כל כך פשוט להיכנס ולעבוד פה, זה אחד. יש פה כל מיני חקיקות בנושאים של למשל ניקוי מס במקור, שהן יחסית ייחודיות, זה גם כן משהו שמקשה על נושא התשלומים ודורש פתרונות שהן אד הוק, מעבר להתאמה של המוצר עברית לאנגלית לעברית, צריך גם לבנות flows חדשים לגמרי, בשביל התנהגות שהיא כביכול פתורה, אז זה לא copy paste אוקיי, פתרתי את יוון, אז עכשיו אני אלך ישראל, זה אחר. אני לא אומר שזה לא קיים במקומות שונים בעולם, אבל לא בהרבה מקומות, מנגנונים כאלה. והדבר האחרון, ואני ככה אגיד את זה בצורה מאוד עדינה, הפוליטיקה פה לא עוזרת, ומסיבות מאוד מאוד טכניות. כלומר, יש כל מיני שינויי חקיקה שנמצאים בקנה כבר שנים, ובעצם כשאתם מדברים עם רגולטורים, הם אומרים, כן, יש לנו כבר נוסח, אנחנו תכף נעביר אותו, אבל זה בתיעדוף נמוך בתוך תהליכי החקיקה בישראל, וכל פעם או שעובר חלק או שלא עובר ונדחה, וזה מוכבא בתוך איזשהו חוק הסדרים שנופל או לא נופל, ואני ככה, אני לא אצטט ממי, אבל אחד הרגולטורים אמר לי, מיד אחרי בחירות סבב א' לפני כמה שנים, טוב, עוד רגע תהיה ממשלה, ואז נאשר את הצו הזה, ואז תוכלו כבר להגיש לפי הצו החדש, ושנתיים אחר כך הגשנו לפי הצו הישן, כי הצו החדש עדיין לא הוגשה. אז הפוליטיקה פה, בנושאים המנהלתיים האלה, בתיקונים המנהלתיים של החקיקה, אם זה בנושאי זיהוי, הלבנת הון, כל הדברים הטכניים שצריך לפתור, בנושאי קומפליינס שצריך לפתור בשביל בית שירות בארץ, החקיקה מתקדמת בקצב של הפוליטיקה, וזה לא אשמת הרגולטורים, זה אשמת היציבות הפוליטית. וזה גם בעיה, זה גם משהו שחברה גלובלית שיושבת ומשווה, לא עכשיו מסתכלת על ישראל ואיזה שוק יפה זה, אלא אומרת, רגע, יש לי משאבים, אני אשקיע בדרום אפריקה או בטורקיה או בישראל עכשיו, כי זה הריג'ן, וזה הכל יושב בריג'ן, ואומרת, רגע, אולי יושב להשקיע את זה במקום שהיציבות הפוליטית, היציבות הרגולטורית נקרא לזה, יותר קלה לטיפול, ולא שטורקיה ודרום אפריקה יותר קלות, אבל דובאי אולי כן. אז זה גם כן נקודה שצריך לזכור, לפני שככה מחכים לצונמי הפינטק שיגיע, שיש מאמורות.
מעניין. אולי זה בינתיים איזשהו סוג של או זריקת הרגעה לפינטק המקומי, או קריאת קול כאילו בואו ותעשו לפינטק המקומי,
אני חושב שזה כאילו בואו ותעשו. אני, אם יש לי מסר ליזם פינטק מקומי, אל תפחדו מזה שאתם רואים שמות כמו וייז ורבולוט ואירוולקס נכנסים. תעשו, תרוצו. הדבר האחרון שאני אגיד על הקשיים זה שהבנקים בארץ לא מתים על להכניס חברות שאולי מריחות כמו תחרות. ואני חושב שליזמים ישראלים יש את היכולת לעבוד עם בנקים ישראלים לא פחותה מאשר חברות זרות. זה לא מרשים בנק זר כשאני אומר לו, אני מפינטק בן לאומי, הוא לי, אוקיי, בסדר, אדבר עם הקומפליינס שלנו. אז אני לגמרי רוצה לצאת במסר, יזמים ישראלים, תעשו ותבנו, ואל תפחדו מאף אחד זר. יש לכם יתרונות תחרותיים, בהיותכם פה והכירכם את התרבות.
נכון.
מדהים.
אז דיברת קצת, זרקת מקודם שישראל מחכה את אנגליה, אז מה אתה מכיר? מה אתה מכיר שם? מה עשו נכון באנגליה לעומת ישראל? מה אנחנו הולכים? האם אנחנו באמת הולכים באותה דרך אגב?
אז אני אתחיל רגע מלהגיד שאין הרבה מקומות שהם האב של פינטק בעולם, ואם צריך באמת כאילו למנות אותם, זה ממש על כף יד אחת, וישראל זה אחד מהם. אז מהבחינה הזאת, אנחנו, כל הכבוד לנו. מצד
שני. תודה רבה לכל אני חושב שגם, זה נושא שיחה בפני עצמו, אבל כל הדורות הקודמים שהיו פה שבנו, יש אנשים שכאילו, אתה יודע, מייחסים את זה לחברות סאס שנמכרו לבנק לאומי בשנות ה-80, ואחרים, אז לא
זה. אני לא חושב שזה, זה אולי ההייטק הישראלי באופן כללי, חייב הרבה מאוד לחברות סאס של שנות ה-80, אבל אני חושב ש היה הדור של פינטקים פה, לא קראו לזה פינטק, אז כן, היה את כל האלגו טריידינג למיניהם, ואת כל הריטל טריידינג למיניהם, ופיימנטס, חבר של פיוניר, ויצאו מהחברות האלה הרבה הרבה מאוד כישרונות.
טלנט, בדיוק.
גם אני מוקיר תודה לבית הישן שלי באיתורו, ולאחים אסיה, ויוני עד היום רצי באיתורו, ורונן בקרן פינטק של טימייט, ואנשים שבאמת עשו הרבה מאוד למען התעשייה פה בארץ. אז בהשוואה בין ההאבים השונים של הפינטקים בעולם, יש את האמריקאים, כן, גם בקליפורניה, גם בניו יורק, יש בלונדון, יש פה, יש בסינגפור, ופה ושם יש כל מיני ספורדית באירופה, פה ושם הצליחה איזה חברה, איזה קלרנה פתאום יצא בשוודיה, אנחנו וייז כביכול מטאלין, מאסטוניה, בפועל בלונדון.
בוקינג, אמסטרדם.
בוקינג באמסטרדם פחות פינטק, אבל חברה מאוד מכובדת, אדיין אבל כן. אז השאר זה מאוד ספורדי, אבל אני חושב שבאמת ישראל זה האב. ההשוואה בין ישראל ללונדון, ואני חושב שבזה אולי ייחודיות של לונדון, זה שבלונדון יש תעשייה פיננסית מאוד מאוד ותיקה. ופתאום שאתה בא לגייס אנשים לחברה בלונדון, אתה בא לגייס פרודקט מנג'ר ג'וניורית, נגיד, בסדר, תפקיד ראשון כפרודקט, אמא, היא עבדה 5 שנים בבנק השקעות, בינלאומי, ענקי. יש לה ידע על האופרציה של המערכת הפיננסית, שאי אפשר לקנות בכסף את הידע הזה.
נכון.
אז, והאנשים שאתה יכול להגיע אליהם, לצורך העניין, שדרות יהודית או רוטשילד של לונדון, שאתה יושב לקופי צ'אט עם מישהו, הם אנשים עם עומק של ידע באופרציה פיננסית, שקשה מאוד למצוא במקומות אחרים, וזה יושב על הבנקים הגדולים, זה יושב על חברות הביטוח הגדולות, על בתי השקעות הגדולים, אז הידע הזה, הידע של התעשייה הישנה, הוא מרכיב מאוד חשוב ביצירה של אקוסיסטם בפינטקים. הצד השני הוא החשיפה הגלובלית, כלומר היום בישראל אתה בא לפתח מוצר, ובאופן מאוד טבעי אתה תחשוב, אוקיי, אני אעשה את זה לארצות הברית, בסדר? אני אעשה את זה לאנגליה, כי אני מכיר את השפה ואני קל לי למצוא מידע ולעשות, למצוא משקיעים. ואתה יושב בלונדון ויושבים לך אנשים שהגיעו מהודו ומסין ומדרום אפריקה ומניגריה ומדרום אמריקה, ויש לך איזשהו מגוון שמעבר למובן החברתי, שאתה אומר, אוקיי, אני רוצה לפתח משהו שיתאים ללקוחות שלי, אז אני צריך שהחברה תייצג את הלקוחות, אלא הוא ממש פרקטית, הוא קשור לתעשיות במקומות השנים, הוא מבין את ההתנהלות במקומות השנים, אתה רואה דברים משוגעים כמו שמזרח אפריקה כולה על תשלומים סלולריים כבר 15 שנה, ופה בישראל רק לפני שנה התחילו שלהם הסמארטפות מבתי קפה, אבל וואלה, כאילו רוב כלכלת קניה עובדת על אמפסה, שזה לא על סמארטפונים אפילו, על פיצ'ר פון מלפני 15 שנה. ואיך זה יכול להיות? כי הם יושבים עם שותפים שלהם מוודאפון מלונדון, ובנו שם צוות מדהים, והצליחו להגיע ולהפיץ את הדבר הזה, זה אפילו, זה כבר לא רק קניה, זה טנזניה וכך הלאה. אז המגוון האנושי הוא גם כן דרייבר מאוד חזק לסיבה של האקוסיסטם. הדבר האחרון זה רגולציה, רגולציה וממשלה, עם תוכניות תמריצים ליזמות מאוד מאוד טובות, תמריצים למשקיעים מאוד מאוד טובות, כל מיני סוגים של החזרים והגנה על הכסף וסייפים כאלה ואחרים. וגם הרגולטור, ה-FCA, שהוא היה לא בקטר של הרגולטורים העולמיים עד הברקסיט, למרבה הצער היה ברקסיט, ואז אירופה כבר פחות פספורטינג את הדברים של ה-FCA, אבל הם עדיין פחות או יותר עושים להם העתק הדבק לרגולציה האירופאית, אבל ה-FCA באמת רגולטור מתקדם מאוד מאוד מאוד, שמאוד מאוד עזר לבנות את התעשייה שם, גם מבחינת הפיקוח על הגופים הישנים, ולאפשר את התחרות, וגם מבחינת הגמישות אל מול טכנולוגיות חדשות והאימוץ שלהם, ואני יכול להגיד שיש לי הרבה מאוד ניסיון בעבודה מול רגולטורים, וספציפית מול ה-FCA, וגם איכות כוח האדם מאוד מאוד גבוה, כלומר אנשים מאוד מוכשרים ילכו לרגולטור, כי הם יודעים למשוך אותם והם יודעים לעבוד איתם, וזה משהו שצריך ללמוד ממנו, ואני מקווה שנראה את המגמה הזאת גם פה, שחבר'ה צעירים לא רק ילכו ליזמות, אלא גם ילכו לרגולציה וידעו לפתוח את השוק מבפנים.
יומר לזכותם שבנק ישראל שהם מגייסים כל הזמן, אז עצמי את
המקושה. חד משמעית, וזה באמת שאוט אאוט שהרגולציה בארץ, אני הופתעתי מאוד מאוד לטובה שהתחלתי לעבוד עם רגולטורים פה, גם ברמה, גם בזה שהם עושים לעשות field visits כאלה במקומות אחרים, ויצא לי כאילו גם לחבר אותם לפגישות בלונדון, זה בהחלט שיפור שאנחנו נראה את הפירות שלו בעתיד. ואנחנו כבר רואים, מה שאמרתי קודם, את ההורדת חסמים קצת לכניסה לשוק פה בארץ.
שאלה איך אנחנו מבינים פה יותר טלנט בינלאומי, ואיך אנחנו מייצרים פה תעשיית פיננסים, אתה יודע, של מאות שנים?
אני לא חושב שנעצר פה תעשיית פיננסים של מאות שנים. אני חושב שטלנט בינלאומי, גם כן, שוב, באקלים הפוליטי הנוכחי, אנחנו לא נראה פה חברות אומרות, טוב, אני לא מצליח לפתח אנליסט, אני אגייס מישהו מהודו, וזה המצב. היום גם על משרות מאוד מאוד ג'וניוריות באירופה או באנגליה, אתה פשוט יכול להביא מישהו מטיבט, והוא יבוא, והוא יקבל ויזת עבודה, גם על שכר יחסית נמוך. אז, אז אני חושב שטוב יהיה אם נשכיל לדעת לעשות את זה פה, אבל בהינתן שזה לא יקרה בקרוב, אני חושב שאפשר לבנות פה על הרבה מאוד דברים אחרים, ופשוט צריך להתמקד במה שאנחנו טובים. ואני חושב שהחוסר הגדול אולי בטלנט בארץ הוא דווקא באופרציה, בפרודקט, ב-R&D יש פה, ברוך השם, טלנט, ובאופרציה צריך לדעת לעשות אאוטסורסינג חכם, צריך לדעת לבנות את הצוותים האלה במקומות שבהם יש ידע ויש יכולת באופרציה, והניהול מרחוק, מי שידע לעשות את זה, יצליח. ובסופו של דבר זה אולי ככה שפיל קבוע שלי, אבל פינטק, הקסם, זה רק באופרציה. אפשר לעשות אלגוריתמיקה מגניבה, אפשר לעשות UI מדהימים וכך הלאה, בסופו של דבר, אם פיצחתם משהו באופרציה, ניצחתם. ואם זה רק סקינס יפים על משהו שכבר קיים והאופרציה לא משתנה בכלום, לא תהיו תחרותיים. הבנקים יחתכו מחיר גם אם זה עולה להם כסף ויוציאו אתכם. אז צריך לנצח את האופרציה. אני יכול להגיד שווייז היום מציעים שירות ללקוח שהוא יותר זול מעלות פנימית של רוב הבנקים לאותו שירות.
זה אינסייט בעיניי, כאילו, אתה יודע, פרייסלס. לבוא לחשוב על מוצר של מוצר פיננסי או בכלל פינטק פיצ'ר, whatever, בתור כאילו operational advantage, אני חושב שזה כאילו זה משהו שאפשר כאילו לבנות סביבו תזה, או כאילו כל יזם היום יכול לשאול את עצמם, יכולים לשאול את עצמם מה הם עושים כדי בעצם כאילו להיות, לבנות את ה-advantage הזה. תראה שזה, תדע, תשמע, תראה, בהקשר הזה, באותם הקשרים, אותם יזמים ששואלים את עצמם, אתה יוני, היית כאילו, קודם כל הבאת לנו פה אינסייטס, חבל על הזמן, שימשת בקריירה שלך בכמה כובעים, גם בכובע של ריסק, וגם בכובע של אופרשנס, וגם בכל דבר של שרז'רי. איך כאילו, איך דבר כזה, איך דבר נראה? איך דבר כזה נראה? לנהל טרז'רי בסדר גודל של חברה שעושה 150 מיליארד דולר GMV או מחזור, איך זה נראה? ושאלה השנייה שיש לי, שאני רוצה שגם הספחתי להתייחס אליה, איך בכלל כאילו יזם ניגש לחברה כמו וייז, כדי לייצר שיתוף פעולה, לבדוק אינובציה, לא יודע, MVP, Design Partnerships, משהו בסגנון הזה, אז איך לגשת לחברה כמוכם?
אני אתחיל מהשאלה השנייה, כי יותר פשוטה. אני חושב שאנחנו עובדים בצורה מאוד, מאוד שקופה, לפי ערכים ברורים. דבר ראשון, הלקוחות. ואם יזם בא ואומר, אני יודע לתת לכם משהו, אני יודע לעבוד איתכם, אני יודע להציע איזשהו אופרינג בסגמנט של לקוחות, שיעשה יותר טוב ללקוח, שישפר את היכולת של הלקוח לעשות את מה שהוא רוצה לעשות, זה כבר, זה הדרך לפתוח את זה. לא, אל תבוא ותמכור לי רבין. אל תבוא ותמכור לי. תבוא ותמכור לי למה זה מתאים לברנד וליוז שגרמו לווייז להיות מה שהיא היום. למה זה משפר את הטרנספרנסי, למה הלקוח יבין יותר טוב מה הוא עושה, למה זה משפר את הקונביניאנס של איך הלקוח משתמש בי. לצורך העניין, אתה הפלטפורמה עכשיו חשבונאית, בסדר, אתה רוצה שהלקוח יוכל לשלם את האינבויסס שהוא מייצר ישירות מהזה, אבל נוסה לנוקף, אז תבוא ותגיד, אני עושה קונביניאנס, אני מוכר קונביניאנס ללקוחות שלי.
זה ממש NPS, בוא תעזור לנו לשפר את ה-Net Promoter Score שלנו, זה...
חד משמעית, חד משמעית, אני חושב שזה הסל פיץ' הכי טוב לנו, וביי דו ווי, לא רק לנו, כאילו, אני חושב שלהרבה חברות גדולות, הרבניו פחות משנה, כי הרבניו בא ביחד עם כאב ראש, ועכשיו אני אשקה את הביזדב שלי בך, ולא במשהו אחר, ובעצם אני בכלל רוצה לעשות אינטגרציה לבנק הזה ולבנק ההוא, ואז בלבל לי את המוח. אבל לשפר את ה-NPS, אתה יודע, אם אני לא אסכים לעשות איתך פרטנרשיפ על זה, אני אצל לגייס אותך לבנות טים כזה בווייז, נכון? אז אני חושב שעל הדבר הזה, זה הגישה הנכונה, לבוא להסתכל על ה-values, מה החברה מוכרת, אם זה ווייז, כמו שאמרתי, עם טרנספרנסי, קונביניאנס, ספיד, פרייס, אם זה חברה אחרת, כל חברה בדרך כלל מחצינה מאוד מה חשוב לה, ולבוא ולנגן על זה. זה לא מספיק שאתה מראה לי רבניו, זה לא מספיק שאתה מראה לי ווליום.
גם אינסייט חשוב.
כן, הדבר השני, טוב, השאלה השנייה היא שאלה הרבה יותר קשה, איך מסתכלים על טרז'רי כזה ועל כל הכובעים שלו, אני חושב שמשהו שהתאפשר לי, שוב, זה עניין תרבותי בווייז, יש המון אינדפנדנס והמון אוטונומיה לצוותים, ואני בעצם הגעתי בכובע של מנהל מוצר, אבל לאיזשהו צוות אופרציה שלא היה לו מתכנתים אפילו, שקראו לו טרז'רי אז, ועשה הכל ידני, ונתנו לי את האוטונומיה לבנות את זה כמוצר, ולהתייחס לכל הדבר הזה, שהוא כביכול נורא בקנדי, ונורא לא חשוף ללקוחות, ולבוא ולהגיד, רגע, זה הולך להיות מוצר פנימי, הלקוח שלי זה החברה, הצוותי מוצר במדינות השונות, הם רוצים את התשלומים שלהם מהר, הם רוצים אותם זול, ובעצם לבנות את זה מהכיוון הזה, עד כדי שהיה לנו סדר גודל של 60 איש, כשאני סיימתי את התפקיד הזה, מכל תחומי החיים, סוג של חברה קטנה, כמעט אוטונומית לגמרי, בין זה טריידינג רום, זה דאטה סיינטיסט, זה מנהלי מוצר, מתכנתים, בכל העולם, מפוזרים, שבעצם כל עולמם זה לעשות, מצד אחד לנהל סיכוני מתח, מצד שני לעשות cash management, על כל כסף הזה, מצד שלישי לעשות liquidity management, שזה לנהל באופן יעיל את כל התזרים הזה שנמצא בתוך וויז, כדי שבסופו של דבר נוכל להיות הכי מהירים, ונוכל לשפר עלויות. אז זה ככה שלושת הדברים בגדול שפתרנו, וזה עניין של למידה, זה עניין של למידה וגיוס אנשים, אני חושב שככה זה לא יצא אולי ליזמים כל כך כמו יצא למנהלים, כל הזמן לחפש לגייס את הבן אדם הכי טוב ושיכול להחליף אתכם, וברגע שאתם גייסתם אותו תבינו שבעצם יש בעיות אחרות שאתם צריכים לפתור ואפשר להשאיר לו את הבעיות שפתרתם עד עכשיו, וזה הלמידה העיקרית שלי, זה רק הגיוס אנשים. אני יכול להגיד לכם שגם בלונדון, עם כל הוויזות העבודה וכל זה, לא קל למצוא אנשים טובים בתעשייה. יש מעט מאוד אנשים שיכולים להגיד שיש להם 10 שנים ניסיון בפינטק, והרבה מהאנשים שבאים מהבנקים, למרות שיש להם המון ידע באופריישנס, הם לא באים עם ה-values, וצריך לעשות לזה התאמות, בין אם להכשיר אותם ל-values שאתה רוצה שיהיה לך בחברת טכנולוגיה, ובין אם לדעת לסנן אותם, למרות שהם נורא נורא טובים מקצועית, אבל אם הם לא מתאימים תרבותית, זה לא יעבוד. והיו לי גם הצלחות וגם כישלונות, אז אני ככה שם את זה כתמרור עזרה.
אז כאילו בעצם, אתה יודע, אני שומע את מה שאתה אומר, ואני חושב שזה מאוד מתחבר למה שאמרת קודם, אז בגדול באמת, היית חלק מהותי, והובלת פה צוות שפתר את הבעיה האופרטיבית של וייז, שגרם לה להתייעל, והיה פה איזשהו פיצוח אופרטיבי משמעותי לווייז.
אבל הפיצוח האופרטיבי הוא לא קסם אלגוריתמי, כלומר קסם אלגוריתמי בא אחר כך.
ברור.
הפיצוח האופרטיבי הוא בלהביא נגיד את המידע בריל טיים, שעד עכשיו יש לך צוות אופריישנס סופר דדיקייטד, הם רושמות הכל, הם יודעות הכל, אבל זה רק אצלהם בראש. ואני זוכר את הפעם הראשונה שישבתי סייד בי סייד עם הצוות אופריישן, והייתי בשוק מכמה חלונות יש להם בפלואו העבודה בודד. פה פותחות, שם סוגרות, זה, קופי פייסט, מכאן, את הסכום לזה, משם לזה, ואתה אומר, לא יכול להיות. וברגע שאתה, יש לך את ה-aha moment הזה, שיש פה אופרציה מאוד מאוד קשה, אבל לא מתוחכמת, ועכשיו צריך להתחיל לאסוף את הדאטה ביחד, כדי להפוך אותה למתוחכמת, זה שם הקסם. לכן אני אומר, הקסם הוא באופרציה, זה לא שהמצאתי איזה אלגוריתם גדול. זה להוריד את מספר הקליקים פר פעולה מ-20 ל-15, אז מ-15 ל-5, ואז מ-5 ל-0.
מדהים. טוב, מעולה. אז בואו נדבר קצת על הסקייל של וייז. אמרתם שאתם מעבירים 150 מיליארד דולר בשנה, נתונים של השנה שעברה. איך זה נראה? איך זה נראה? איך עוברים ממצב שכמו שאתה אומר, נכון, הם באמת עשית על כמה עוד חשבון שמעבירו ספים, הפך להיות אוטומטי, אבל אני בטוח שזה לא הסוף. זה עדיין ווליום מאוד מאוד ענק לטפל בו. איך זה עובד בסקייל כזה?
אני חושב זה דורש הרבה מאוד הבנה של איך דברים עובדים. ומה זה אומר? למשל, כמה מהר אחרי שכסף נכנס לחשבון בנק שלך בניו זילנד, אתה רואה את זה, אתה רואה שהוא נכנס. וכמה זמן אחרי שאתה משלם מהחשבון בנק שלך בניו זילנד, אתה רואה שהכסף יצא. ומה נקודת זמן המינימלית שאתה צריך, ואז אתה צריך שאנשים יעשו את העבודת נמלים ויאספו את כל הדאטה פוינטס האלה, ויתחילו לחבר אותם ביחד ולהגיד, אוקיי, יכול להיות שבמקום מסוים אני צריך להעט את התשלומים, כי אז זה אומר שהכסף צריך להיות בחשבון בשעה שיותר נוחה לי. אוקיי? והעבודת למידה ואיסוף המידע הזה, זה אחד הדברים הכי חשובים. בתוך התהליך הזה של לעבור מווליום נמוך, שאתה עוד יכול להתנהל איתו, ואם אתה עושה טעויות זה לא כך נורא, לווליומים כאלה שאם אני עושה טעות, ואין לי, לא יודע מה, 20 מיליון פאונד עכשיו לשלם בהודו, כי זה הווליום שהייתי צריך לשלוח שם אחרי הצהריים, אז יש לי אלפי או עשרות אלפי לקוחות מוצבנים, ששואלים okay. where is my money, כי הם רגילים לזה שזה לוקח 20 שניות. Mm-hmm. ובמקום הזה השקענו בשנים האחרונות המון מאמץ גם בכיוון של אוטומציה של הדאטה, של התחזיות דאטה, ובעצם אנחנו עובדים היום עם מודלים שחוזים את הווליום, ומאפשרים לנו לסחור עוד לפני שהלקוח נכנס והעביר כסף, אני כבר יודע כמה כסף אני צריך בעוד ולמחר. אז שוב, אני חוזר, מי האופרציה ולהבין את הדקויות של האופרציה, ואת השיקולים של רגע, אבל למה הם מזכים לי את החשבון רק עכשיו, ולהתקשר שנייה לבנק ולהגיד להם, אתם יכולים אולי לזכות לי את החשבון חצי שעה קודם, וממש ככה את העבודה הידנית והמשעממת הזאת, so to speak, ולדעת למשוך את הנקודות האלה לתוך איזשהו מודל, ולשפר את המודל הזה. אחד הדברים שאולי הכי חשובים, שקל להסביר אותם אולי גם ולהשתמש מהם לחברות אחרות, זה נושא של אנחנו משתדלים לעשות cross-subsidization לשום דבר. כלומר, התשלומים להודו, הפרייסינג שלהם צריך לשקף את העלות שלהם. ואני לא מנסה לחסות אותם על ידי זה שיש לי ביזנס טוב באמריקה או ביזנס טוב. ומה שזה גורם לזה שצוותי מוצר שונים שעובדים על מקומות שונים, מאוד מאוד חדים, צריכים להיות מאוד חדים על הדאטה שלהם, ככה את הפרייסינג שלהם לא יהיה נכון. וזה מגיע למקום שבו אני אומר, אוקיי, אתם רוצים שהפיימנטס לג'וריסטיקשן שלכם יהיו יותר מהירים, תדעו לכם שאתם לא תוכלו לעשות הורדת מחירים הבאה שאתם תחילים לעשות. כי יש working capital ויש לו עלות. עכשיו, מני, כטרז'רי זה דורש גם כן להיות חד כמו פרודקטים על KPIs כאלה. לדעת להגיד להם כמה עולה ספיד, וספיד של שעה באוסטרליה לא עולה כמו ספיד של שעה בהודו. כי באוסטרליה זה צריך להיות שם מלילה קודם, למשל. אז החדות האלה, הזאת על הפרטים המשעמים, באה ממש מריסרצ' אופרטיבי של כל בנקינג פרטנר, שאנחנו עובדים עם 700-800 לחשבונות בנק בעולם, לדעת בדיוק כל חשבון, מה הפרמטרים שלו של המהירות, מה cut-off times, כמה cut-off times, ולתת, הדרך שהגענו לזה עוד לפני שהיה לנו אוטומציה מהדאטה סיינס, זה המון המון אוטונומיה לאנשי אופריישנס, כל אחד לתחום שלו, בוא תאסוף את המידע, תציף את ההזדמנויות, ללמד אנשי אופרציה, לדבר עם פרודקט ולדבר עם מתכנתים. היינו עושים פלנינג סשנס מעורבבים בכוח, גם אם זה אומר 30 איש בחדר, שחצי מהם לא מבינים כאילו את המונחים שמשתמשים בהם, עדיין חשוב לשמוע את הפידבק שלהם. יש לי אין ספור דוגמאות של אהה מומנטס כאלה, שפתאום מתכנת אומר, אוקיי, לא הבנתי שזאת הבעיה שלכם עד עכשיו, וזה רק בגלל שמישהי מהאופרציה אומרת לו, אתה לא מבין על מה אני מדברת בכלל. הוא אומר, כן, נכון, אני לא מבין על מה אני מדברת, בואי תראי לי רגע. אז זה גם כן חשוב מאוד, לחבר את החלקים השונים האלה, ולא להגיד, טוב, יש לי כמה חבר'ה גאונים בדאטה סיינס, הם יפתרו את זה, והנה, נזרוק על האופרציה איזשהו מודל, בלק בוקס, שרק לוחצים על הכפתור ועושים קופי פייסט.
להפוך את זה למכונה, נגרום לכל הספינה הזאת ביחד.
הקסם הוא באופרציה. זה חד משמעית.
אולי זה הכותרת של הפרק, הקסם הוא באופרציה. נגיד ככה, לפני סיום, יוני, מה אתה אומר, מה אתה חושב, איזה מסר אתה רוצה שהמאזינים שלנו יקחו מהשיחה הזאת, ואיך משיגים אותך, איך הכי טוב כאילו להשיג אותך, להשיג את וויז?
הכי טוב להשיג אותי, להשיג את וויז, זה מאוד פשוט, לינקדאין זה הכי קל, וכן, גם אותי וגם את וויז, והחבר'ה של הביזדב ווויז, גם כן עונים בלינקדאין, אבל אם צריך לפנות אליי ואני אפנה. מילות סיכום או טיפ לאנשים שבונים בתחום, אני חושב שישראל זה אחלה שוק לבנות בו, בשביל מוצרים, בשביל השוק המקומי. אני חושב שלא צריך לפחד אבל זה שוק קטן, המשקיעים לא השקיעו בי כי אני מכוון קטן מדי. זה אחלה ספייס ל-MVPs, הרבה יותר קל להפוך מוצר שהותאם לישראל להיות מתאים לאנגליה, מאשר להפך. התחרות באנגליה או בארצות הברית היא הרבה יותר קשה. האמון במותג שבא מבחוץ הוא הרבה יותר קשה להשגה, ובישראל יש יותר הבנה תרבותית כדי לייצר אמון במותג. אז אני מאוד 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 מעודד כן לבנות מיזמים שמיודעים פה לשוק המקומי, גם אם זה רק ה-MVP שלכם.
מדהים, מעודד.
מעולה.
עומר, מה איתך, מילות סיכום?
אז אני חושב שאנחנו נשקול מחדש את שם של הפרק, עלייה הגדולה ליעילות אופרטיבית, אני אגיד שיעילות אופרטיבית, אני חושב שכמה דברים שאמרת פה גם פגעו חזק בי באמת בשנה, שנתיים האחרונות, זה מאוד מתחבר למה שאתה אומר. זהו, אז יוני, אני נראה לי שנסכם פה ונודה לך על זה שהשתתפת והצטרפת אלינו פה.
היה מרתק.
היה מרתק.
בפרק שרצינו לעשות הרבה זמן וכאלה, אז כאילו ממש ממש מעניין, נראה לי שזה היה סופר מדויק.
תודה רבה.
תודה.
שנה טובה.
שנה טובה.
יאללה ביי.
ו...